ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בבקמה דף עין. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט והנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל משורה ראשונה בדף עין, ובשוליים, תחת הכותרת נושא, כתבנו הלכות הרשעה, הקנאת חפץ, שהוא שלי, לשליח, אני מקנה את החפץ לשליח, בזמן שאיננו ברשותי. למשל, הפקדתי חפץ מסוים אצל שומר, ואני רוצה שהאיש המורשה, אני אגיד שליח, אבל זה שאלה שיופיע בהמשך הדיון, נקרא לו לבינתיים, ואני מבקש משליח להביא לי את החפץ. אני אמור לכתוב שטר הרשאה שמאפשר הבאת החפץ מהנפקד, מהשומר, חזרה אליי. יש בגמרות המסומנות כעת גם להתייחס לסימונים. אנחנו רואים צורת בית וגם צורת הרגש, וגם מצד הגמרה אותיות א' ואחר כך ב' בשורה. שמה אתם יכולים לראות בסוף השורה איקה דיאמי שמובלט על ידי פס מפותל כדרכנו, כשיש שני לשנות. ובשוליים תחת הכותרת מבנה כתבנו הבתים הלכות של נהרדאי בעניין כתיבת הרשאה. ההרגש שמופיע בשני כיוונים הם שני לשונות הפוכות במהו שיטת נהרדאי לגבי כתיבת הרשאה על מטלטלין. אנחנו כעת פונים לגמרא, שורה ראשונה, אמרי נהרדאי לא כתבינן אורקתא. אורקתא זה הרשאה, אותו שטר שמאפשר לשליח להביא מאותו נפקד חזרה אליי אותו חפץ. אז אומרים נהרדאי שלא כותבים הרשאה אורקתא המטלטלי. אמר רב אשי למימר מי טעמה, למה לא כותבים על מטלטלין? אמלא משום דרבי יוחנן. דאמר רבי יוחנן, גזל ולא נתייאשו הבעלים, שניהם אינם יכולים להקדיש. לא הבעלים ולא הגזלן. זה הגזלן לפי שאינו שלו, הוא לא יכול להקדיש דבר שאינו שלו, וזה לפי שאינו ברשותו. הבעלים לא יכולים להקדיש מאחר שזה לא ברשותו, ואותו חיסרון בעלות שמונע מהבעלים להקדישו בזמן שהוא ברשות אחר, מונע ממנו להקנותו לשליח בזמן שהחפץ ביד אחר. ורשי בשורה הראשונה, משום דרבי יוחנן, הוא ואינו ברשות הבעלים, אינו יכול להקנותו לשליח. הלכך אם עבד, יכול לחזור ולתבוע מיד הנאמן. אם אותו חפץ נאבד, הבעלים יכולים שוב לתבוע אותו מיד, אותו נאמן, אותו שנפקד אצלו. אני חושב שיש מקום להפנות כל אחד לתוספות לא כתבינן אורקתא המטלטלין. אומר תוספות דווקא המטלטלין דה גזלי, לכתוב הרשאה לאיזה שליח להביא מטלטלין שנגזלו ממנו. אבל המטלטלין דה פיקדון שהפקדתי עצר שומר לשמו, כתבינן דה תלי תאמה בהקדש, כמו שראינו בגמרא. ויש כוח לאדם להקדיש פיקדון שיש לו ביד חברו, ומאותו כוח יש לו לבעלים כוח לכתוב הרשאה לשליח להביא פיקדון מיד פלוני, רק לא מיד גזלן. אנחנו חוזרים לגמרא. איקא דאמרי, אמרי נאו דאי, לא כתבינן אוקטא המטלטלי דכפרי, שאותו נפקד כפר, שאומר רש"י דכפרי עם תבעי מפקיד לנאמן בבית דין וכפר בו, אז במצב כזה הבעלים לא יכולים לכתוב הרשאה לגבות. לגבות מה? דבר שהנאמן כפר. תאמה דכפרי, ממשיך הגמרא, זה הסיבה שלא כותבים אותו הרשאה. דמחסי כשקרה, אתה כותב שטר לגבות דבר שנראה שלא קיים, זה מחסי כשקרה, אבל לא כפרי כתבינן. רש"י, דמחסי דחתמינן השקרה, דייב לי לשלח מידי, הבעלים נותנים כוח לשלח לגבות דבר דלת בי גבי היך, שלא נמצא אצל אותו נאמן, הוא כפר. ממשיכים בגמרא, עוד דין בעניין הרשעה הליבה דנהרדאי. ואמרי נהרדאי אורקתא דלא כתיב בי, הנוסח הבא, זיל דון וזכי ואפיק לנפשך לת בי משאשה. אם לא כתוב הנוסח הזה שאומר תלך אתה השליח ותזכה ותוציא ממנו לעצמך, זה כאילו הבעלים מקנה את הפריט, את החפץ לשליח. ואם לא כתוב כך, לת בי משאשה, מה הייתה, מה, למה אין לו שום משמעות? משום דיום עלי, היך הנפקד בבוא השליח ודופק לו בדלת, תביא לי את מה ששייך לאותו בעלים, הוא הנפקד יכול להגיד לשליח לאו בר דברים דידיאת, לא, אני לא מכיר אותך. אני השתמשתי רק בביטוי עממי, אבל זה המשמעות ההלכתי, שהנאמן אומר לשליח, אני אין לי עסק משפטי איתך, אז אני לא מעביר לך. אמר אביי, ואי כתיב בי, אם בנוסח הרשע היה כתוב למחסל שישלופיה, שאני הבעלים מקנה לך השליח אחוזים בפריט, בחפץ שאני רוצה שתביא לי, מיגו דמשתי דינה הפרגה, מאחר שהוא הקנה לו חלק, חצי, 33% או 25%, מאחר שהוא השליח יכול לדיין מול הנפקד על חצי, משתי דינה הכולה יכול לדיין איתו על הכל, גם על החלק של הבעל הבית. אמר המימר, אי תפס לא מפקינן מיני. להבין את דברי המימר, אנחנו נפנה לרש"י ונציין שיש שני לשנות ברש"י להבין על מה מדובר. אז רש"י אומר, ואי תפס שליח משל נאמן לא מפקינן מיני, לא מוציא מיד השליח. אף אגב דלא כתיב בי אפיק לנפשך, אותו נוסח שאמרנו שזה חייב להיות, גם בהיעדר הנוסח הזה, אם הוא תפס את החפץ מיד הנאמן, זהו, הוא לא מוציא מידו. לישנה אחינה, והיא תפס שליח ממון שהוציא ויקבו לעצמו לא מפקינן מיני. כך מצאתי כתוב בתשובות הגאונים, וזה עיקר, וכמה שידוע לי גם ברמב״ם הלכות שלוחים נמצא ההסבר הזה. ודהיינו, השליח שנשלח, אם זה למרחקים במיוחד, אז זה כרוך בהוצאות הדרך, ויש לו לגבות את ההוצאות מהמשלח. אז אם אותו שליח תפס ממון של המשלח כדי לממן את הוצאות הדרך, אנחנו לא מוצאים את זה ממנו. חזרה לגמרא, רב אשי אמר, עכשיו רש"י אומר שרב השיבה לחלוק על המימר. ברש"י שנראה עוד מעט יש התייחסות לשתי הלשנות שראינו בהסבר המימר. אז רב אשי אמר, כיוון דקטפי לי כל דמתעני מנדינה קבילת עליי, כל תוצאה שיצא מן הדין הזה, מהעסק הזה, אני מקבל על עצמי, אני מקבל אחריות על עצמי, שליח שוויה הוא, וזה מה שהססתי בתחילת הסוגיה, הססתי איך להגדיר אותו שנשלח להביא את החפץ. כעת אנחנו, מאחר שהמשלח כותב את הנוסח הזה, כל דמתעני מדינה קבילת עליי, זה אומר שהוא הופך אותו להיות שליח. ואיקה דיאם אמר שותפה שוויה, למאי נפקא מינה, מה ההבדל בין אם אתה מגדיר אותו כשליח או כשותף? תשובה, למתפס פלגה, לתפוס חצי. עכשיו אנחנו נעבור לרש"י, ורש"י אומר, כמו שאמרנו, רב אשי פליג עלי דמימר, כיוון דכתיב קבילת עליי, עלמא שליח שוויה, אומר רש"י, הלכך אי תפיס, אם ההוא שנשלח תופס לעצמו מפקינן מיני, אז מוצאים את הכספים האלו מידו. אז אנחנו, זה מובן שרש"י כאן מתייחס לפירוש השני שמסומן אצלנו באות ב', זה עניין של תפיסת מימון הוצאות. איך אני יודע? כי כתוב כאן בהמשך, וללישנה כמה נמי אי תפס משל נאמן, אם השליח הזה תפס את הפריט שהוא היה אמור לקחת מהנאמן והוא תפס, אצל המימר אמרנו לא מפקינה מיני, וכאן לפי רבשי מפקינה מיני, תשליח באלמה הוא ואבי כתופס לבעל חוב. כאן רשי מצטט דבר שהוא הוא מצטט ציטוט מאוד קצר, אבל יש הלכה שאם מישהו חייב חובות למלווה, אז אותו שחייב חובות יכול להיות שהוא חייב לעוד מלווים, ובא חבר של מלווה, נקרא לו מלווה א', בא חבר ותופס עבור אותו מלווה א', תופס תשלום מהלווה, זה נקרא תופס לבעל חוב. במקום, זה כאן הציטוט הוא בקיצור, במקום שחב לאחרים, דהיינו, אם אותו לווה שחייב חובות לכמה מלווים, ואין לו מספיק כסף לשלם לכולם, ובא חבר של אחד מהמלווים ותופס, אז הוא בא פוגע במלווים האחרים, שעכשיו לא יהיה איך לשלם להם. אז במקרה כזה אנחנו מוציאים מידו של אותו תופס. וגם פה אותו עיקרון, שאם הוא ממונה להיות שליח, הוא כמו, לא אותו דבר, אבל הוא כמו תופס לברחוב ומוציא מידו. אמרנו, מה ההבדל בין אתה מגדיר אותו כשליח או כשותף? אומר רש"י, למתפס פלגה ממון שהביא, אם רוצה לעכב חציו. ואנחנו חוזרים כעת לגמרא, הגענו למשנה חדשה. גנב על פי שניים, זאת אומרת שני עדים שמעידים שפלוני גנב, וטבח ומחר על פי הם. אותם עדים מעידים שהוא לא רק גנב אלא גם מחר, או לא רק גנב אלא טבח את הבהמה, או על פי שניים אחרים, לאו דווקא אותם עדים שמעידים על הגניבה, אולי יש אפשרות שמדובר בעדים אחרים שמעידים על התביכה. אז יש שני עדים המעידים על הגניבה ועוד שני עדים המעידים על התביכה או על המכירה. משלם תשלומי 4 ו-5, זה לא משנה זה עם אותו קט שמעיד על הגניבה וגם על המכירה, או שתי כיתות נפרדות. הגנב מחויב על פי העדויות האלו לשלם את 4 ו-5. גנב ומחר בשבת, גנב ומחל לעבוד הזרה. לא, לא כתוב, תשימו לב, כתוב מחל, לא כתוב פה בדוגמאות האלו טווח. גנב וטווח, וכאן כן כתוב טווח, ביום הכיפורים. גנב משל אביו וטווח ומחל או מחל, ואחר כך מת אביו. אבל לפני שמת אביו, הוא גנב וטווח דבר ששייך לאבא שלו שהוא עודו בחיים. אחר כך מת אביו. גנב וטווח ואחר כך הקדיש. בכל הדוגמאות האלו משלם תשלום ארבע וחמישה. גנב וטווח לרפואה. תשימו לב, כאן יש ארבע דוגמאות, ואני בכוונה מציין ארבע דוגמאות. אז הוא גנב וטווח לרפואה. או לכלבים. אני מוסיף פה, זה מה שהבן אדם עשה בפועל, אבל השחיטה הזאת, אם הוא היה רוצה לאכול מזה, היה יכול לאכול מזה. רק הוא היה צריך את זה לאיזשהו טווח, לאיזה צורך רפואי. וגם הקטע של הטווח לשם הכלב שלו. אבל אם הוא היה רוצה, הבן אדם היה רוצה לאכול אותו, את הבשר הזה יכול היה לאכול. עוד דוגמאות. השוחט ונמצאת טריפה. השוחט חולין בזרה. בשתי הדוגמאות האלו הוא לא יכול לאכול, זה לא יכול לאכול טריפה. חולין בעזרה של בית המקדש גם עבירה. אז אבל בכל זאת, בכל הדוגמאות האלו משלם תשלום ארבע וחמישה. רבי שמעון פותר בשני אלו. מה זה בשני אלו? הגמרא עצמה תתייחס לביטוי הזה, אבל אנחנו כבר נקדים את המאוחר. רש"י כותב בשני אלו, הוא חולק בטריפה, זה מספר שלוש, והוא בחולין בעזרה. למה? למה על זה לא ישלם ארבע וחמישה? תקסבר בשמעון, שחיטה שאינה ראויה, אינו, שחיטה שלא מביא לידי כך שתוכל לאכול את זה בקשרות, לא שמע שחיטה. והתורה מחייבת רק על טווחות. טווחות זה שחיטה. לפי רבי שמעון, אם השחיטה לא מביא לידי אכילה, זה לא נקרא שחיטה, זה שיטתו. אבל לרפואה לכלבים, שחיטה ראויה היא דיבה עם הציח, למיני, היה יכול לאכול מזה, כמו שאנחנו הסברנו. לכן הוא לא חולק על הארבע וחמישה במקרה שטווח לרפואה או לכלבים. לפני שנתקדם בגמרא, אנחנו נתייחס למה שהוספנו בשוליים, תחת הכותרת נושא, משנתנו, דקטן אישים עדי התפיחה ומכרה הם אחרים מעדי הגניבה, וכל זאת מחייב ד' והי, האם היא דלא כרבי עקיבא, דדרש בעניין עדות מהפסוק כתוב דבר, על פי שניים עדים או שלושה עדים יקום דבר, ככה כתוב בתורה. אז המילה דבר מופיע, והוא, רבי עקיבא אומר, ולא חצי דבר. אצלנו, בדוגמה שהזכרנו פה בנושא, היו עדי גניבה, זה דבר שמחייב את ההוא לשלם כפל. ולא קשר לתביחה או מחיר, הוא ישלם כפל. האם עדות נפרדת של קט שני על התביחה, זה נקרא עדות? שני עדים באים ואומרים, פלוני טווח בהמה מסוימת. הם לא מעידים על הגניבה, הם מעידים על התביחה. מי אומר שפלוני עשה שום דבר רע? אולי זה בהמה שלו, לגיטימי. אז מה זה העדות הזאת? העדות הזאת יש לה משמעות רק אם הוא מחובר לעדות על גניבה. עדות על גניבה, כפי שאמרנו, יכול לעמוד בפני עצמו. זה מחייב את הבן אדם לשלם כפל. אבל שני עדים שמעידים, ראינו שהוא, שפלוני שחט בהמה, או פלוני מחר בהמה. זה אומר שהוא עשה דבר רע. רק בצירוף העדות על הגניבה אפשר להגיד שזה מחייב אותו את הדלת והי. אבל לא יכול לעמוד בפני עצמו. האם זה נקרא עדות? לפי המשנה שלנו, כן. למה שורת הגמרא, וכאן אנחנו מתחילים עם שאלה ארוכה שממשיך עד שורה שישית בעמוד ב'. למה מתניתין דלא כרבי עקיבא? האם נאמר שמשנתנו לא כמו רבי עקיבא. די רבי עקיבא אמר דבר, רק זה נקרא עדות ולא חצי דבר. דתניא, ואנחנו נביא מקור שמתייחס לדין הזה, לעניין הזה, עם דוגמה. ולפני שנמשיך, רק נתייחס לרשי, דבר ולא חצי דבר. הפסוק אומר, פי שניים עדים יקום דבר, והני עדי תביחה דקטני במעניתין. ציטוט מהמשנה, או על פי שניים עדים אחרים, חצי דבר כמסעדי. זה לא עדות מושלמת, היא לאו עדי גניבה, לולי עדי גניבה היא כלממה, דידי כתבה. היה אפשר לומר שכן, בעדים על פלוני ששחט בהמה, אבל אולי זה שלא. ואיפה רואים ביטוי לזה, לרעיון הזה של לא חצי דבר? אז תתניא, אמר רבי יוסי, כשלח אבא חלפתא, זה שמו של אבא של רבי יוסי. אז כשאבי הלך אצל רבי יוחנן בן נורי ללמוד תורה, ואמרי לה הפוך, רבי יוחנן בן נורי אצל אבא, אנחנו ממשיכים לעמוד ב', חלפתא, אמר לו, הרי, וכאן הנושא הוא חזקת שלוש שנים. מי שלמד פרק שלישי שבבא בתרא מכיר את זה היטב, שאדם שטוען שהוא קנה שדה ועבר שלוש שנים וכבר נאבד שטרו, יכול להישאר לטעון בעלות על פי חזקה, חזקה של שלוש שנים. ועם הרקע הזה נמשיך בגמרא. אמר לו, הרי שאכלה, שהוא אכל יבול מהשדה, שהוא טיפל ועבד את השדה וקצר את הקצירה, זה כוונה שאכלה שנה ראשונה בפני שניים, שני עדים שמעידים על כך, שנייה בפני שניים, שניים כוונה שניים אחים, שני עדים אבל אחרים, שלישית, השנה השלישית בפני שניים, מהו? אמר לו, הרי זו חזקה. בסדר, זה, אם הוא מגיע לבית דין עם ששת אנשים אלו, שניים על שנה ראשונה, שניים נוספים על שנה שנייה, שניים נוספים סך הכל, עוד יש שישה עדים, הרי זו חזקה. אמר לו, אף אני אומר, כי אני מסכים איתך, אלא שרבי עקיבא חולק בדבר, שרבי עקיבא אומר דבר ולא חצי דבר. ומה כאן החצי דבר? עדים, שני עדים המעידים על שנה אחת, זה לא מראה בעלות, זה לא נקרא חזקה. אם יש שני עדים המעידים על שלוש שנים, בסדר גמור, אבל שני עדים המעידים על שנה אחת, זה לא עוזר שאתה מצרף את כל שלושת הכתות האלו. זה שיטת רבי עקיבא. אז גם אצלנו במשנה, עדות על התביחה הוא לא דבר שיכול לעמוד בפני עצמו. אז האם משנתנו דלו כרבי עקיבא? אמר הבעיה, אפילו תימה רבי עקיבא. תשימו לב, אנחנו כאן לקראת תשובה ארוכה, זה תופס שש שבע שורות. אז הבעיה אומר שהמשנה כן יכול להיות אפילו לפי רבי עקיבא. מי לא מודה רבי עקיבא? בשניים אומרים קידש, שני עדים מעידים על פלוני שהוא קידש אישה, נגיד הוא קידש אישה בניסן, כך שניים מעידים. ושניים אומרים בעל, שני עדים אומרים שהיא נבלה על ידי איש אחר בחודש אייר. דאף אגב דעדי ביאה, אלו שהם בעצם באים להמית אותה במיטת בית דין, כי הם מעידים שהיא בתור אשת איש נבלה על ידי מישהו אחר. ואף אגב דעדי ביאה צריכי לעדי קידושין, אין משמעות לעדות שלהם שהיא נבלה על ידי זו פלוני, אלא אם כן היא הייתה מקודשת על ידי הראשון. אז למרות שעדי ביאה הם צריכים לעדי קידושין, שוב פעם, כי אם היא לא התקדשה לפלוני, אז בסדר, אז היא בתור פנויה נבלה, זה לא מיטת בית דין, זה לא יפה, לא נכון, לא נכון, אבל הוא לא חייב מיתת בידין. אז למרות שעדי ביאה הם צריכים לעדי קידושין, כיוון דעדי קידושין לא צריכי לעדי ביאה, דבר קרינה בי. זה נקרא עדות מושלמת. והכוונה פה, גם עדות על הביאה תתקיים ותהרג. החינמי, גם פה, בעניין התפיחה, הגניבה ותפיחה, אף אגב דעדי תפיחה צריכי לעדי גניבה, כיוון דעדי גניבה לא צריכי לעדי תפיחה, דבר קרינה בי, זה נקרא דבר, דבר מושלם. ורשי, דיבור המתחיל, החנמי, עדי גניבה, חייבי לכפילה, בלב עדי תפיחה, זה אומר לנו שגם העדות על תפיחה, למרות שזה מדובר בקט אחר, זה מחייב. ורשי אמר את זה, אנחנו רק אמרנו את זה בפה, אבל ברשי בדיבור המתחיל דבר הוא, אף עדות של ביאה קיים ונהרגת. אנחנו חוזרים לגמרא, ורבנן, היי דבר ולא חצי דבר לימוד תימאי. רק נחזור, נזכיר לעצמנו, לפי הרבנן, בעדות של שלושת שנות חזקה, גם העדות על שנה אחת מצטרף לשאר השנים. רבי עקיבא אמר לא, זה נקרא חצי דבר. לפי הרבנן זה לא נקרא חצי דבר, אז מה כן נקרא חצי דבר? למותי מי? למותי, אנחנו נדבר פה על עדות שקובעת שפלונית היא גדולה. מה זה גדולה? שהיא הביאה בנוסף ל-12 שנים ויום אחד, בנוסף לזה יש לה שערות, שתי שערות. אז צריכים עדות על כך. אם בואו נגיד רוצים לחייב אותה משום עבירות מסוימות, רק בת מצווה מתחייבת, חייבת על עבירות מסוימות, וזה אך ורק אם אנחנו יודעים שהיא הביאה שתי שערות. אז מה נקרא חצי דבר? מה שאמרנו עכשיו לגבי סוד זה פשוט רקע לקראת השורות הבאות. אז מה אומר רבנן דוגמה למעוטי חצי דבר? אז אומר הגמרא זה בשלב ראשון, לכן יש כאן א', בעוד שתי שורות יהיה נקרא לזה תיקון או שיפור להסבר. בינתיים למעוטי אחד, כמו עד אחד, אחד אומר אחד בגבה. אנחנו פה בגמרא, הגמרא משתמשת במה שאני הייתי אומר זה לשון נקי, אבל אנחנו, כי אנחנו מדברים על שרות באותו מקום של מקום, נקרא זה מקום אינטימי של האישה, ולכן הניסוח פה זה לשון נקי. לכל אופן, לימוד עד אחד אומר אחד שערה בגבה, ואחד אומר אחד בקריסה. אין כאן עדות מושלמת, אנחנו צריכים עדות על שתי שרות, אז עד אחד מעיד על שרה אחת, אז זה נקרא חצי דבר. הגמרא אומרת היי, הדוגמה הזאת חצי דבר וחצי עדות הוא, זה פשוט שזה לא כלום, זה לא עדות בכלל, עד אחד זה לא נחשב. אז הוא, יש עד אחד שמביא חצי דבר, פשוט שזה אינו עדות. אלא, אז מה בא הרבנן למעט מהפי גזירת הכתוב דבר ולא חצי דבר? אלא למעוטי שניים אומרים אחד בגבה, שני עדים. עכשיו שני עדים זה מבחינת העדות זה מושלם, אבל הם עדים על שערה אחת, ושניים אומרים אחד בקריסה. כי אם אנחנו נסתכל על כל קט, אני אמרי קטנה היא, יש לה רק שערה אחת, ככה קט ראשון העיד, והני אמרי קטנה היא. עכשיו מה ההבדל בין זה לעדות של שלוש שנים. אנחנו נסתכל ברשי. הוא אומר את זה ממש בקיצור, אבל מאוד קולע. אומר רשי, הקטי קטנה היא, במקרה ששני עדים עדים על שרה אחת, ועוד שני עדים עדים על שרה שנייה, אבל הם עדים רק על אחת, היא כך לא מצטרפים. אבל גבי וגבי חזקה, כולן מעידים שהיה מוחזק בה. יש עוד הסבר בתוספות השני, למעוטי שניים אומרים אחד בגבה, ולא דמי כותב תוספות לשנה ראשונה בפני שניים, ששם רבנן אומרים זה לא חצי דבר. למה? מה ההבדל בין זה למקרה של השערות? דהתם, בעניין שלושת השנים, ראו כל מה שהיו יכולים לראות באותה שנה. אם אתה עומד בעיד השנה מסוימת, אתה לא, יש עוד שני שנים אחר כך, אבל הם עוד לא פה, אז הם לא יכולים להעיד על דבר עתידי. אז לכן אותם עדים העידו על כל מה שיכולים לראות, וזה שונה מהמקרה של השרות. הרי שתי השרות קיימות, למה הם עדים כל קט מגדר רק על שערה אחת? הרי יש עוד שערה באותו זמן, אז הם לא העידו על כל מה שהיו יכולים לראות. אנחנו חוזרים לגמרא. גנב ומחר בשבת חייב, שעוד אמר ועד תניה פטור, יש ברייתא שאומר פטור. מיד אנחנו עם מעוינים, ובשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה כתבנו דעות להסביר הדקטני גנב ומחר בשבת פטור מדלת והי, שמובא בברייתא בגמרא. אז אנחנו ממשיכים בגמרא. מצד אחד המשנה שלנו אומר גנב ומחר בשבת חייב, הדלת והי, והברייתא אומרת פטור. אמר רמי בר חמא כי תניא עיד פטור, ואומר לו שהלוקח, אנחנו מדברים על מכירה, הלוקח אומר עקוץ תאנה מתאנתי ותקני לי גנבותיך. אומר הקונה, תוריד עקוץ תאנה, תקצץ תאנה מעץ התאנה שלי כתשלום עבור הבהמה, ובכך אני קונה את הגניבה, את הבהמה שאתה גנבת. וכך הוא עשה בשבת. כך אותו גנב עשה בשבת, הוא עקץ תאנה, ובכך הוא קיבל תשלום עבור המכירה של הבהמה. אבל מה לעשות, אם הוא עשה כך בשבת, זה מלאכה, מלאכת שבת, והוא מתחייב מיתת ביתין. ואז יש כלל, קם לי בדרה במיני, והוא יענש לא בתשלום, הוא יענש במיתת ביתין. וזה מה שקרה בעניין הברייתא שאומר פטור, פטור מתשלום, כי אותו מחירה היה כרוך במיתת ביתין. הגמרא מעלה קושיה, סימנו את הארבע שורות הבאות כקושיה ארוכה. שאלה, קושיה אמרי, וכיוון דכי תבע לי קמן בדינה, אותו בעל התאנה, אם הוא יתבע את הלוקט בדין, ורשי כותב בדינה, לומר החזר לי תאנים שלקטת, או תן לי מה שמחרת לי בדמיהן. אם יתעורר איזושהי צורך להגיע לבית דין. הגמרא ממשיכה, לא אמרינה לי זיל שלים, לא אומרים לגנב תשלם לו, מחייב בנפשו הוא. יש כאן הסכמה שהוא עקץ תאנה, רק עוד הקונה הזה הוא תובע, תביא לי את העינים, או תביא לי את הבאמה. אבל הוא, הגנב, הוא מתחייב בנפשו, הוא עבר מלאכת שבת. ומאחר שבית דין לא יגידו לו, תשלם, המחירה נמי לאו מחירה היא. זה לא נקרא מחירה. וברשי, דיבור מתחיל, לא אמינן, לגנב זה ישלים, השתקח תלאו מחירה הוא. אני קורא מהמצד הגמרא, גרסה חלופי למה שממשיך בתוך רשי, אז לאו מחירה הוא, וכתוב, ועמי קטני מחר. אנחנו מדברים על משנתנו והברייתא גם כן, גנב הוא מחר בשבת. מה זה מחר? אין מחר מחירה. מאחר שבית דין לא יחייבו תשלום, זה מראה שזה לא מחירה. אלא אמר פאפה. אז על מה מדובר? אנחנו רוצים להבין על מה מדובר. הברייתא, במיוחד הברייתא שומר, גנב ומחר בשבת פטור, פטור מדלת והי. מה קרה? באומר לו, זרוק גנבותיך לחצרי, זרוק מרשות הרבים לרשות היחיד, החצר, רשות היחיד, ותקני לי גנבותיך, ובכך אני קונה קניין חצר. הוא פטור, למה? כי הקניין, המחירה, הקניין הוא דרך מלאכת שבת. הוצאה מרשות הרבים, ליתר דיוק, הכנסה מרשות הרבים לרשות היחיד. כאן הגמרא שואלת, לגבי ההסבר הזה, שאלה ארבע שורות, כמן, זה שאתה אומר שהוא פטור, כי כאן זה כרוך במלאכת שבת, איפה יש מלאכת שבת? אז נקדים את הגמרא, הגנב, הוא זרק את הבהמה מרשות הרבים, ובשנייה שהגיע לאוויר החצר, באותו שנייה, הוא קנה, הלוקח קונה, וגם באותו שנייה יש מלאכת שבת. מה שתיארנו עכשיו זה לא יסתדר עם כל הדעות, שמה? שכניסה לחלל, לאוויר רשות היחיד, זה כבר נקרא מונח ברשות היחיד. אז כדי שזה יחשב עבירה של מלאכת שבת, ובכך פותר אותו מתשלום דל ובהי, צריכים להגיד מה שאמרנו עכשיו. כמן, כרבי עקיבא, האם מה שרב פאפה מסביר זה מסתדר רק לפי רבי עקיבא, דאמר, קלוטה, קלוט באוויר, כמי שהונחה דמיה, זה כאילו מונח, ובכך יש מלאכת שבת, והקניין בבת אחת. תהי כרבנן, לפי שיטת הרבנן במקרה הזה, שזורק מרשות הרבים לרשות היחיד, כיוון דמטיה לחצר ביתו קנה. מאחר שזה מגיע לחלל רשות החצר, חלל הוא באוויר. זה שעת הקנייה, אבל זה לא שעת מלאכת שבת. עניין שבת לא מחייב עד דמטיה לארז, למה שיהיה פטור? הוא עשה קניין בלי עבירה על מלאכת שבת. כי לפי הרבנן, מלאכת שבת מתבצע אך ורק שהוא נוחת על הרצפה. בשונה לרבי עקיבא, שמלאכת שבת, הכנסה מרשות הרבים לרשות היחיד, זה כבר שהוא נקלט באוויר רשות היחיד. אבל רבנן אומרים, לא, זה לא נקרא הנחה. כדי לעבור, אנחנו לא נתנו הרבה רקע, אבל יותר טוב מאוחר מאף פעם. מלאכת שבת, הוצאה והכנסה, זה על ידי עקירה מרשות אחת והנחה ברשות השנייה. מה זה נקרא הנחה ברשות השנייה? לפי רבי עקיבא, גם אם הוא עדיין אף באוויר, אבל הוא מעל בתוך אוויר הרשות היחיד במקרה שלנו, זהו, זה נקרא הנחה. אז יש לנו עקירה מרשות הרבים והנחה ברשות היחיד, זה שיטת רבי גיבה שאומר קלוטה כמי שהונחה דם. אבל לפי רבנן אין כאן מלאכת שבת עדיין, אז מאחר שהמחירה עומדת בפני עצמה ללא קשר ללכות שבת, למה הברייתא תגיד פטור? תשובה באומר, אותו לוקח מתנה, אומר לא תקני לי גנבותיך עד שתנוח. הוא מתנה, וזה נקרא תנאי שבממון. תנאי שבממון קיים, אז מתי מתבצע קניין לפי ההסבר הזה? רק בהנחה ממש על הרצפה, רק אז מתבצע הקניין, ובאותו זמן מתבצע עבירה של הכנסה מלאכת שבת, ובכך הסברנו פטור גם על איבד הרבנן. וכאן אנחנו רואים בסימונים שלנו נקודה ארוכה שממשיך עד שורה שנייה בדף עין א' עמוד א'. אנחנו בשוליים כתבנו תת נושא, אי יכולת לתבוע מבוקשו בדין, איך זה משפיע על האחד שם אתנן, שתיים שם מחירה. כאן הזכרנו אתנן. אני חושב שכולכם, לפחות רובכם, מכירים מה זה אתנן. אתנן זונה, זה התשלום שמשלמים לזונה עבור השירות שלה. אם משלמים לה, ואנחנו הזכרנו את זה בדפים קודמים בקשר לענייני שינוי קונה, שנתנו רק הסוגיה שאנחנו נגענו בה לפני כמה דפים בעניין מי שנתן לזונה חיטים או ענבים כתשלום והיא עשתה מזה סולת או יין, האם אפשר להביא אותו לבית המקדש. אבל לפני שמגיעים לענייני שינוי, זה לא נוגע לסוגיה שעומד בפנינו, אנחנו רק בשלב הראשון שאדם קיבל שירות מזונה והוא אמור לשלם לה. אבל כאן אנחנו נדבר על מי הזונה פה, מי שבא על אמו, בא מינן לא עלינו. עכשיו הגמרא, רבא אמר לעולם כרמי בר חמה. רמי בר חמה הופיע במעוין הראשון כהסבר, גנב ומחר בשבת פטור, כי לפי רמי בר חמה למה הוא פטור? כי הקניין או התשלום עבור הבהמה הבא על ידי מלאכת שבת. הגמרא הקשה על זה, זה לא נקרא מחירה. למה? כי בבית דין לא היינו יכולים לגבות את התשלום, כי מדובר בתשלום שכרוך במיטת בית דין, מלאכת שבת, אותה קציצת תאנה כתשלום. רבא חוזר להסבר הזה ואומר שכך כן אפשר להסביר למה גנב ומחר בשבת פטור. רב אמר לעולם כרמי בר חמה, ואז השאלה, זה לא נקרא מחירה מאחר שלא יכול לטובו בדין. אז רב אומר זה לא משפיע, זה לא משנה. אתנן אסרה תורה, תשלום לזונה אסרה התורה להביא אותו, אם בוא נגיד שילמה לה בכבס, אסור להביא את הכבס הזה כקורבן. ואפילו בעל אמו, אם אדם לא עלינו הוא בעל אמו ושילם לה כבס, הכבס הזה אסור להביא כקורבן. בוא נגיד בן אדם עשה את המעשה הזה, אגב מי שבעל אמו זה חייב מיתת בדין, והיא טבעה לכמן בדינה עם האמא, טבעה מהבן, נו איפה התשלום? מי אמרין עלי האם היינו אומרים לבן קום הבלה לאתנן? ודאי שלא. אלא אף אגב דכי כתבה לי בדינה לא אמינה לי זיל הבלה. זאת אומרת, לא, אנחנו לא מוצאים ממנו את התשלום הזה לאימו, כיוון דכי יאיב לה אבי אתנן, מאחר שאם בלי איזו תביעה בדין הוא היה משלם נעימה כבס, זה נחשב אתנן ויאסור להביא אותו כקורבן לבית המקדש. החנמי גם בעניין התשלום על ידי קציצת התאנה, אף אגב לעניין תשלומי ניתב בדין הקמן לא אמין על זיל שלים, אף על פי שהקונה אם היה תובע כמו שהסברנו מקודם מהגנב את התשלום לא היינו מחייבים אותו לשלם. אנחנו ממשיכים לדף עין א', אפילו אחי, כיוון דקמקני לב אחי, מאחר שהסכימו אחד עם השני שכך יהיה התשלום, הוויה מחירה, זה בכל זאת נקרא מחירה, כמו שאמרנו מקודם, שבכל זאת זה נקרא אתנן. אז ההגדרה כאתנן או כמחירה לא תלוי על היכולת לגבות, לתבוע בדין. עד כאן שיעורנו להיום.